הרב בני לאו.
פרק ד' בספר דניאל מחזיק את אחד הסיפורים שפחות מטופלים, פחות מוכרים בסיפורי דניאל. נכון, כולם מכירים את הסיפור על דניאל בגובה הריות שעוד מחכה לנו בהמשך, כולם מכירים את הסיפור על חנניה, מישאל ועזריה, עוד מעט יהיה היד הזאת שפורסת את הציור הגדול של רמברנט, של מנה מנה תקל ופרסין. יש כל מיני תמונות קבועות ורגילות ויפות מספר דניאל. הפרק שלנו, פרק ד' מחזיק תמונה שבעיניי לא פחות יפה, אבל הרבה פחות מוכרת. זהו חלום, חלום ענק של נבוכדנצר, מלך בבל, שרואה בחלומו עץ, רואה בחלומו עץ גדול, שולט, אבל העץ הזה בחלום הולך ומדלדל. העץ הולך ונעלם מול העיניים של האימפרטור הגדול, והוא נבהל כמובן. הוא שוכב בביתו, וכשהוא מתעורר, אז הוא קורא מהר לכל החכמים, שמהר מהר יסבירו לו את פשר החלום. נכון, בחלום הראשון הוא לא זכר אפילו את החלום, כאן הוא כן זוכר את החלום, אבל אין לו מושג מה פשרו. וכמובן הם לא יודעים, לפי מיטב המסורת של סיפורי המקרא, חרטומים לא יודעים את פשר החלום, ואז מגיע היודע. היודע זה כמובן דניאל בלשצר, והוא מתפלל, הוא מתחיל לשמוע את החלום, וכשהוא שומע את החלום, אז הקדוש ברוך הוא מתגלה ומגלה לו את הסיפור הגדול. והסיפור הגדול הוא כמובן שהמלך עצמו הוא העץ הגדול, המלך נבוכדנצר שמלכותו בכל משלה, הענפים שלו מכסים את כל הארץ, עליו שוכנות כל הציפורים, מתחתיו יושבות כל החיות, סוג של שלטון עליון וגדול שהנוף שלו מכסה את הכל. אבל אז העץ הולך ומדלדל, אז העץ הולך ומשיר את העלים ואת הענפים מתחילים להשתבר, הכל הכל, אבל בלי השורש. השורש לא נפגע. הוא אומר בפסוק י"ב, ברם עיקר שורשוי בארבע שבוקו, זאת בארבע שבוקו. זאת אומרת, העיקר, השורש, נשאר מחובר לקרקע. זה החלום. ואז הוא מתעורר ואומר לו דניאל את פשר החלום. ופשר החלום, הוא אומר, אני מבקש ממך סליחה, הוא מזעזע. פשר החלום אומר שאתה העץ הגדול, אתה הולך להידלדל. ומה שאני רואה בפתרון החלום, זה לא רק שאתה הולך ומדלדל העץ הגדול נבוכדנצר, אלא אתה הופך להיות משהו אחר. אתה בעצמך תהפוך להיות חלק מחיות הארץ. אתה הופך להיות חלק מהחיות שאין להם בית. אתה תסתובב, הטל יהיה מעל ראשך, עשב הארץ יהיה המאכל שלך. שבע עיתים, שבע זמנים, אתה תחיה את הדבר הזה, כשאתה בכלל לא תהיה שייך למשפחת בני האדם. ואחר כך, אחרי אותם שבע עיתים, בגזרת עירין פתגמה, בגזרת המלאכים, בגזרת הקדושים, כלומר ברשות השמיים, אז אתה תחזור אל משפחת האדם. זהו החלום, זהו פתרונו, כך אומר דניאל לנבוכדנצר. וזה מבהיל, זה כמובן מבהיל מאוד מאוד, והוא עוד מציע לו עוד הצעה, אם אתה רוצה לשמוע לי, הצעתי הטובה אומר בפסוק כף ד', את החטאים שלך תפדה בצדקה, את האבונות שלך בנתינה לעניים, וככה תאריך את השלום שלך. בעצם דניאל חותר פה לשבש את המראה שהוא ראה, ולנסות לתת לנבוכדנצר איזושהי חנינה דרך מצוות הצדקה, כמו צדקה, תציל ממוות. זה חריגה לגמרי גם ממה שביקש ממנו נבוכדנצר, להשיא עצה לנבוכדנצר, מי ביקש ממנו? וגם חכמים לא נחה דעתם. שואל המדרש, במדרש תנחומה, מי אמר לו לתת לנבוכדנצר הרשע, וכי תעלה על דעתך, אומר המדרש, שדניאל הצדקה משיא עצה לנבוכדנצר, שונאו של מקום, אלא לפי שראה את ישראל שלפי גלי גולה, זאת אומרת, הם מה שנשאר אחרי הקציר, פליטים, מטולטלים ודובים, לפיכך חסיו עצה כזו ברחמנותו עליהם. זאת אומרת, כוונתו הייתה לטובה, כי הוא חשב שבחסותו של נבוכדנצר יהיה להם שלום. איזושהי פרשנות פוליטית למעשה הזה של דניאל. גם הגאונים אחר כך, רב סעדיה גאון מתלבט על העצה הזאת שמציע דניאל לנבוכדנצר, והוא מסביר את זה בדרכו, וככה עוד ועוד פרשנים אפשר למצוא אותם בתוך דעת מקרא, הם כולם מרוכזים, אבל באמת נבוכדנצר לא שועה להצעתו של דניאל, והחלום מתקיים כמות שהוא. לפי המתואר בפרק, מיד בסוף שנה מהחלום, בקץ 12 חודשים, פתאום באמת איבד נבוכדנצר את מקומו, והוא מתחיל לחיות לשבע עונות, לחיות עם חיות הארץ. הדבר הזה הוא כל כך מוזר, אתה קורא את זה בפרק, שהאיש הגדול הזה, האימפרטור הענק, מגורש ממשפחת האדם, השיער שלו גדל, הציפורניים שלו כציפורי הנשר, הגוף שלו רטוב מן הטל, והוא מלחך עשב. זהו נבוכדנצר? מה זה הסיפור הזה? היה כדבר הזה? האם זה באמת קרה? ובסופו של הפרק נבוכדנצר חוזר, מהלל, משבח את אלוהי השמיים, שמעשיו אמת ודרכיו משפט. הפרשה הזאת של נבוכדנצר, שהופך להיות לחיית השדה, במשך שנים, אפשר לומר מאות רבות בשנים, הפרשה הזאת נלמדה עם סימן תמיהה, סימן שאלה, היו שרצו ללמוד את זה סתם, כמו שהם לומדים פרק נבואי שלמשל ישעיהו הנביא מתאר את מלך בבל, איך נפלת משמיים הלל בן שחר, אתה אמרת בלבבך, השמיים האלה אדמה לעליון, אל שאול תורד, זאת אומרת, הרעיון הזה שמלך גדול, אילן גבוה, הולך ומאבד את עולמו, כל הנביא אם יודעים להגיד את זה, גם יחזקאל הנביא מתאר את בבל בתור ציפור, בתור עץ ענק, עץ ארז, שכל ציפור כנף יושב בצל דליותיו, יחזקאל פרק י' ז', ובסוף הוא אומר, השפלתי את העץ, כלומר, הרעיון הזה שיש דמות עץ שהופכת להיות נבולה ושבורה, הדבר הזה מופיע אצל הנביאים, אבל הדמות של נבוכדנצר כחיית הארץ, מה זה הדבר הזה? ובאמת פרשנים עמדו תמהים מול הסיפור עד שהתגלה במגילת קומראן בשנת 1956 במערה מספר 4 קטע של תפילה של המלך נבני. המלך נבני הוא נבונאיד, זה המלך האחרון של בבל. המלך האחרון, נבוכדנצר, הוא 70 שנה לפניו. והתפילה הזו של נבונאיד, היא מספרת לנו באופן כל כך מפתיע, בדיוק את פרק ד' שלנו, את הסיפור של מלך שפורש מחברת בני אדם, שהופך להיות כמו חיית השדה, ואחרי 7 שנים, 7 עידנים, הוא חוזר למשפחת האדם. וככה בתפילת נבונאיד מספר לנו, בשפה הרמית כמובן, איך שהוא מסתובב, והוא אומר, נבני, מלך בבל, מספר שבגלל שהוא היה בשכין רע, הוא נאלץ לפרוש ממשפחת האדם, והוא הסתובב ביחד עם חיות הארץ, כך הוא אומר על עצמו, ואז הוא אומר, התפללתי לאל עליון, והיה איש יהודי מבני הגלות, שאמר לי לעשות כבוד וגדולה לאל עליון, וכך כתבתי. זאת אומרת, נבונאיד, המלך האחרון של בבל, מעיד על עצמו שכך באמת הוא עשה, ופתאום התברר לנו שפרק ד' בספר שלנו, שהוא הפרק שככה עומד בתווך לפני המהפכה הגדולה של עליית המדעים ואחריהם הפרסים, אנחנו נמצאים בטווח המעבר, והנה המלך האחרון של בבל. המלך האחרון הוא לא נבוכדנצר כמו שכתוב אצלנו, אלא דווקא נבונאיד. למה קוראים לו בתנ"ך נבוכדנצר? אולי כי הכל התנקז אל המלך הגדול. אבל דרך החיבור בין מגילת קומראן לבין הפרק שלנו, אנחנו פתאום מקבלים איזושהי תמונת אמת, באמת מלך שפרש ממשפחת האדם, שמלחך עשב 7 שנים על פני הארץ, לארץ, ובסופו של דבר דרך איזה איש יהודי, שאנחנו יודעים לקרוא לו דניאל, מבני הגלות, אומרת המגילה, הוא מספר לו מי מקור כל הכוחות, והמלך הזה מתחיל להתפלל ולהאמין באלוהי ישראל. איזה רגע מרהיב בחיבור שבין הממצא הארכיאולוגי והאות הכתובה בתנך, זה עם זה נותנים איזה תוקף לכל מה שאנחנו קוראים ולומדים.